קשת, כל שידורי תורה. יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום. פרשת ויקל היא החלק השני של ביצוע המשכן. עמדנו על כך שיש שני מעגלי תיאור של עשיית המשכן. החלק הראשון עוסק בציווי על עשיית המשכן, בעיקר פרשיות תרומת הצווה, בהם הקדוש ברוך הוא מנחה את משה רבנו כיצד לבנות את המשכן. כבר הזכרנו שכאן יש את הפן האדריכלי, את המבט מן היעד הגדול, כמו שמדברים עם האדריכל, מסבירים לו יעדו של הבית הזה הוא כך וכך, ובהתאם לכך כל התכנון של המבנה. יעדו של אוהל מועד הוא השראת השכינה. המקום שבו ייווצר הקשר החי בין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא, והמקום המרכזי הוא קודש הקודשים, הארון, המקום שמעל הכרובים יישמע דבר השם. וכיוון שכך, כל המשכן הוא בעצם מעטפת לארון הזה, והקודש הוא כטרקלין לקראת הקודש הקודשים, והחצר הוא פיתוח סביבתי בעניין הזה, ולכן גם סדר התיאור הוא מפנים החוצה. הוא מתחיל בארון ויוצא לקודש ועובר לחצר, ומן הזהב אל הנחושת, מן החומרים היקרים יותר, מן האוהל, מן המשכן אל האוהל ומן האוהל אל המכסה, כפי שכבר הזכרנו בפרשת תרומה. כאן בביצוע, בפרשות ויקל פקודי, שבו מצווה השם משה את ישראל בהתאם לציווי של השם את משה, כאן הביצוע. וכאן מתחיל העניין דווקא מן הצד הביצועי, מן הצד המעשי. וכאן מתחילים כמו כל קבלן מתוך הצרכים הפיזיים. לא יעשו כלים חשובים והם יוותרו בחוץ. כאן מתחילים דווקא מן המעטפת, מן האוהל, ואז רק מגיעים אל הכלים פנימה. ומעניין שגם היחס בין תרומת הצווה, שבתרומה מדברים על המשכן ובתצווה על בגדי הכהונה ועל ההשלמות, גם כאן בויקל המוקד הוא המשכן, ואילו בפקודי המוקד הוא בגדי הכהונה. כפי שכבר הזכרנו, גם הסדר הוא קבוע, בין אם המבט הוא אדריכלי ובין אם המבט הוא קבלני, גם כאן התיאור הוא מן החשוב אל הפחות חשוב, מן הפנים אל החוץ, ולא בכדי בגדי הכהונה מתחילים באפוד ובחושן. שרי האפוד והחושן מתוך בגדי הכהונה הם העיקר, הם המבטאים את הקשר החי בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. שרי הדיבור מתבצע, או העברת המידע בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, מתבצע דרך אורים ותומים שהם האפוד והחושן. אמנם האפוד והחושן שמיקר, ולכן גם חומרים המרכיבים אותם הם היקרים ביותר, זהב, תכלת, ארגמן, תולעת שני ושש מוזער, גם האבנים היקרות, כולם כולם או על האפוד או על החושן, והם נושאים את שמות בני ישראל, בין אם כתפות האפוד ובין אם לב הארון שנושא אותם לפני השם. כל אלה הם ביטויים לקשר החי בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, ובין אמצעות הדיבור המיוחד הזה שמתבצע על ידי הארת האותיות על החושן, כאן יבוא הדיבור וההדרכה האלוקית, שזהו מסלול מקביל להעברת דבר השם שלא בדרך הנבואה, בדרך הכהונה. גם הכלים האחרים, גם הבגדים האחרים, הם כמעטה וכתשתית, המעיל והכותנות והציץ וכל אותם בגדים שלובשים הכהן הגדול ביתר שאת והכהנים הפשוטים, האדיוטות, הם כולם כולם באים כמעטפת לעבודת השם שעיקרה המפגש. זהו גם שמו של המקום, אוהל מועד, האוהל שבו נועד הקדוש ברוך הוא עם בני ישראל. זהו המשכן, המקום שבו הקדוש ברוך הוא שוכן ומבטא את קרבתו אל עם ישראל. ואכן, אנחנו מוצאים שזהו הציווי המתבצע, והוא מתבצע ומתואר מן החלק החשוב יותר אלא פחות חשוב, והמכנסיים הם הבגדים הפשוטים יותר לחסות ערווה, הם המסיימים את תיאור בגדי הכהונה, והם אלה אשר באמת באים מן הבד, מן הפשטן, מכנסי בד יהיו על בשרו, אלו בגדים של פשטן, אלו זהו החומר הפשוט ביותר, והוא גם בחלק הפחות חשוב של בגדי הכהנים. לאחר סיום כל המבצע הגדול הזה, שהתנהל כנראה בו זמנית, זה לא שקודם סיימו את הארון החשוב ואחר כך עברו לכלים האחרים, יש לשער שצוותי העבודה בהנהגתו של בצלאל ואוליאב, שניהם שפיקחו על עבודות הצוותים השונים, האומנים, המתנדבים למיניהם, כל אלה שהיו בקיאים באומנות העשייה, ויש לשער שאת האומנות הזאת הם רכשו במצרים. אנשים שהיו מומחים בטבעם, קדוש ברוך הוא ברך אותם בכישורים, והם יצאו ממצרים בסך הכל לפני כחצי שנה, והם עבדו אולי גם אצל אדוניהם המצריים בכל אותם אומנויות שהם עכשיו התמחו בהם. העבדות לא חייבת להיות רק בבוץ ובטיח ובטיט, אלא היא יכולה גם להתבצע בעבודת כפייה, באומנות, ככל אחד לפי כישוריו ולפי עניינו, וגם המצרים ידעו לנצל לוודאי את כישוריהם של המומחים השונים בעבודתם בפרך, ולא תחת שכר כעבדים, אבל באומנות מיוחדת. והכישורים הללו באו ונתגלו כאן בעם ישראל, בעבודת הקודש של המשכן. עם סיום כל הצוותים את עבודתם, את כל חלק, כל אחד על החלק שהוא היה מופקד בו, הם הביאו את הדברים אל משה. התיאור גם של ההכנה ושל היצירה, וגם של כל אותם הדברים כשהביאו אותם, אחרי שסיימו לעשות אותם, הרי הכתוב מתאר לנו את תהליך הבאתם, את תהליך הבאתם אל משה. ואכן, לאחר שהם מביאים אותם, וגם זה בסדר שאנחנו מכירים היטב, יביאו את המשכן אל משה, את האוהל ואת כל כליו, ואת קרסיו, קרשיו, בריחיו ועמודיו, ואת מרסי אורות האלים המאודמים, ואת מרסי אורות התרשים, ואת פרוכת המסך, קודם כל המבנה, המשכן על כל רובדיו ועל כל חלטיו, מן הפנים אל החוץ, משכן, אוהל ומכסה, לאחר מכן הכלים, כשיש כבר מבנה אפשר להכניס את הכלים, את ארון העדות, את השולחן, את המנורה, מזבח הזהב, מזבח הנחושת, ואת כל מה שקשור, את הכיור ואת קנו, ובהמשך יש כלאי החצר, יוצאים מן הפנים אל החוץ, והכל עומד, וכשהכל עומד גם מזכירים את בגדי השרד לשרת בקודש, את בגדי הקודש לארון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן. הנה פה מתחיל להופיע ביטוי מאוד מעניין, החל מסוף פרק למתת. וחשוב, חשוב להדגיש אותו ולהבהיר אותו. כתוב מספר לנו שהכל בוצע ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל את כל העבודה. וכתוב חוזר ואומר, ויער משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם, כן עשו. הביטוי הזה, כאשר ציווה השם את משה, חוזר כחוט השני, שהרי יש פה ציווי על ההקמה. ומתחילים קודם כל להקים את המשכן, והיעד הוא ביום החודש הראשון, באחד לחודש, קרוב לשנה לאחר יציאת מצרים, מקימים את המשכן, והכתוב מספר לנו על כך שלאחר שהמשכן יעמוד, אז שוב הסדר הידוע, ארון, שולחן, מנורה, מזבח נחושת, מזבח הזהב, סליחה, לאחר מכן יוצאים לחצר, מזבח העולה והכיור, וכל מה שקשור בחצר עצמה. כל אלה הוא הסדר של הפעלת המשכן, ובסוף ילבשת את הארון בגדי הקודש, ואת בניו תקריב ילבשת אותם כותנות, ומשיכת כל אחד ואחד מן הדברים הללו, אם זה המשכן והכלים, אם זה הארון והבנים. ושוב הכתוב חוזר ומדגיש לנו שכל אלה נתבצעו, ויעש משה ככל אשר ציווה השם אותו כן עשה. ועכשיו מגיע המשכן עצמו, הביצוע עצמו, זה ציווי על הביצוע, ציווי על ההקמה, ועכשיו ההקמה עצמה. והיא בחודש הראשון, בשנה השנית, באחד לחודש, הוקם המשכן. היה כמשה את המשכן, ויתן את אדניו, וישם את קרשיו, ויתן את בריחיו ואת עמודיו. המשכן פה במובן היריעה הפנימית שנתמכת על ידי אותה קונסטרוקציה. ועל המשכן שנתמך על ידי הקונסטרוקציה הזאת, ויפרוס את האוהל על המשכן, וישם את מכסה האוהל עליו. היינו שלושת היריות, המשכן, האוהל ומכסה האוהל מלמעלה, וגם זה מתבצע כאשר ציווה השם את משה. וכשהאוהל עומד, הכתוב אומר, הנה כי כן הגיע הזמן להכניס את הכלים. מתחילים בכלי החשוב ביותר, שהוא היעד של כל המבנה הזה, הארון. ויקח ויתן את העדות שהם לוחות הברית אל הארון, וישם את הבדים על הארון, ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה, ויבא את הארון אל המשכן, וישם את פרוכת המסך, ויסך על ארון העדות, כאשר ציווה השם את משה. סיימנו עם קודש הקודשים, הבדלנו בפרוכת בין קודש הקודשים לקודש, ויתן את השולחן באוהל מועד. והכתוב ממקם אותו בדיוק, והנה כל זה כאשר ציווה השם את משה. ובהמשך, וישם את המנורה באוהל מועד, נוכח השולחן על ירך המשכן נגבה. וכל זה כאשר ציווה השם את משה. וכשסיימו את שני הכלים הללו, שמים גם את מזבח הזהב שנמצא מול הפרוכת, וקרוב מאוד למסך המבדיל בין המשכן לחצר. ולכן אנחנו הולכים מפנים החוצה. וישם את מזבח הזהב באוהל מועד לפני הפרוכת, ויקטר על רב כתורת הסמים כאשר ציווה השם את משה. ואחר כך שמים את המסך המבדיל בין המשכן לחצר, ואז מזבח העולה ששם פתח המשכן, ובסמוך לו בין המזבח לבין פתח האוהל את הכיור וכו'. הנה כל אלה מתבצעים שוב כאשר ציווה השם את משה. הכתוב חוזר ומדגיש על כל כלי וכלי שהדברים מתבצעו כאשר ציווה השם את משה. וחשיבות גדולה יש לאמירה הזו, שהיא בעצם מספרת לנו על העובדה שכל הדברים שמתבצעים פה מתבצעים כאשר ציווה השם את משה. כבר עמדנו על כך בשיעור הקודם שעסקנו בפרשת תרומה, שהחידוש הגדול של עם ישראל איננו משכן וקורבנות. החידוש הגדול של עם ישראל הוא בעבודת השם בכל עובדי המציאות ורובדי החיים. וכאן כאשר יש לנו משכן, פירושו של דבר, יש לנו פה מציאות שכבר קיימת בעולם. זה לא חידוש גדול. יש סכנה גדולה שיערבבו בין הנורמות הקיימות בין אומות העולם לבין הנורמות הקיימות בעם ישראל. הדרך שונה, היא מיוחדת, היא שונה במהותה ממה שיש באומות העולם. כדי להבדיל ולהבליט את השוני הזה, יש ציווי על כל דבר ודבר. לא הסתפקה התורה בתורה שבעל פה, אלא היא הלכה ופרטה לפרטי פרטים. כאילו היו אלה הלכות תורה שבעל פה, לא תורה שבכתב, לא בבחינת מעט המחזיק את המרובה, לא בבחינת הררים התלויים בשערה, כדרכה של תורה שבכתב, שאיננה מפרטת ומתירה את הפירוט הרב לתורה שבעל פה. כאן בעניין הזה, שיש חשש גדול לבלבול, התורה הלכה ופרטה את הדברים עד הפרט האחרון, אורך, רוחב, סדר העשייה, והדגש ביישום ובביצוע שהכל נעשה כאשר ציווה השם את משה. אם חלילה אנחנו נשנה מן העניין הזה, הרי הכל קרס, הכל התמוטט. ואכן אנחנו מוצאים את הדבר הזה בצורה מעניינת, ואם נסכם בינתיים נראה שאם נשווה את הציוויים שציווה השם את משה בפרשות תרומה תצווה ובראשית כתיסה, נגלה ש... סדר התיאור של הביצוע עדיין לא הושלם. היה ציווי על המשכן, הוא בוצע. היה ציווי על בגדי הכהונה, בוצע. הכל הוכן, הכל הוכנס, הכל מוכן. אבל ההפעלה חסרה. אין הפעלה. עדיין בעת הזו המשכן עומד על תקנו, על כל מרכיביו, אבל הוא עדיין איננו פעיל. וזה בעצם מה שמתחיל לקרוא בספר ויקרא. ספרם של כהנים, כאן מתחילה ההפעלה של המשכן. ומעניינת הפתיחה בהמשך ישיר לסוף ספר שמות. ספר שמות מספר לנו על הענן ששכן על המשכן, ובעצם מבטא בכך את הר סיני המתמשך. אנחנו עומדים לעזוב את הר סיני. סוף פרשת שמות באלף בניסן היא בעצם כחודש וחצי לפני תחילת המסע לארץ ישראל. בקו בייר יתחיל המסע מהר סיני. אבל הכתוב כבר מספר לנו שהמסע הזה לא יותיר את הר סיני מאחור במובן הרוחני. הר סיני הגיאוגרפי יוותר מאחור, אבל הר סיני שבו יש קשר חי בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, יישא עם העם בכל מסעיהם. הר סיני שהוא בעצם מקום המפגש בין הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עליו שוכן הענן וישראל חונים סביבו, כך גם המשכן ממלא בדיוק את הפונקציה הזאת. המשכן שכן עליו הענן, כפי שקרה בהר סיני, וממנו יבוא הדיבור אל משה וישראל סביב המשכן. ואכן, כיצד פותח ספר ויקרא, שבא לסגור את המעגל של המבנה הלא מופעל, של המבנה הקיים, אבל ללא פעילות, כאן בספר ויקרא הוא תופס פעילות. ימי המילואים שמתוארים בספר שמות אינם עדיין, לא פועלים עדיין, לא הופעלו עדיין. כאן בספר ויקרא הם יפעלו. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד למור. הנה פה כבר מתקיים בפתיחתו של ספר ויקרא הייעוד המרכזי הראשון של המשכן, והוא הדיבור אל משה. הדיבור מופיע פעם ראשונה מאוהל מועד. עד כאן לא היה אוהל מועד ולא היה מניין לדבר, אבל מכאן והלאה הדיבור יהיה מאוהל מועד. וכאן מתחילה בעצם פרשת הקורבנות, דבר לבני ישראל ולימוד הקורבנות לעם ישראל, שהרי אם יש משכן, יש קורבנות, ויש צורך ללמד את העם את הקורבנות ופרטי פרטיהם. המעגל השני הוא צו את אהרון ואת בניו, ושם שוב עובר הכתוב לספר לנו את כל מערך הקורבנות, אלא שמערך הקורבנות מופיע במעגל של אהרון ובניו. ובתום כל אלה אנחנו שומעים על השלמת מה שלא נאמר עדיין, יש משכן ועכשיו הוא מתחיל להיות מופעל. פרשת תצווה יש בה גם את שמונת ימי המילואים, את שבעת ימי המילואים, את יום השמיני, יש שם ציווי על הקורבנות של ימי המילואים. כאן בפרשת צו אנחנו רואים את הביצוע של מה שעוד לא תואר. הקמנו את המשכן ולא הפעלנו אותו, בספר ויקרא נפעיל אותו. ואז אנחנו שוב קוראים את הביטוי של הפעלת הדברים. והנה בפסוק פרק ח' בספר ויקרא, ובהמשך ישיר למה שראינו זה עתה, ויעש משה כאשר ציווה השם אותו, ותקהל כל העדה אל פתח אוהל מועד. ויאמר משה אל העדה, זה הדבר אשר ציווה השם לעשות. ויקרב משה את אהרון ואת בניו, וירחץ אותם במים, ויתן עליו את הכותונת, ויחגור אותו באבנת, וילבש אותו את המעיל, ויתן עליו את האפוד, ויחגור אותו בחשב האפוד, ויאפוד לו בו. וישם עליו את החושן, ויתן את החושן, על החושן את האורים ואת התומים. פה אנחנו מתחילים מן הנמוך אל השיא. והשיא, וישם את המצנפת על ראשו, וישם את על המצנפת אל מול זהב, את ציץ הזהב, נזר הקודש, כאשר ציווה השם את משה. וכך בהמשך פעולות נוספות, כפי שהכתוב מספר, כשהוא מלביש גם את בני אהרון, ושם הכתוב שוב חותם, כאשר ציווה השם את משה. וכך בהמשך, כאשר הוא מלמד אותו ו מפעיל איתו את כל הקורבנות שקשורים ליום חנוכת המשכן ולהפעלת ימי המילואים, לקורבנות המילואים, כאשר ציווה השם את משה. וכך הכתוב חוזר שוב ושוב בהקשר לקורבנות השונים, כאשר ציווה השם את משה, גם בפסוק א', אחרי שכבר נזכרו בפסוקים הקודמים כמה פעמים, וכך גם בהמשך אנחנו שומעים על הפעולות השונות, והדברים חוזרים ומודגשים, וחוזר אותה, חוזרת אותה מטבע לשון, כפי שראינו גם בהקמת המשכן, שהכל התבצע כאשר ציווה השם את משה. והנה, באופן אולי לא מפתיע, והי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, והנה גם פה, היום השמיני, ההנהגה עוברת לאהרון ובניו. עד כאן משה עשה, ואהרון ובניו למדו. כאן אהרון ובניו הם אלה שמתחילים לעשות. הכתוב מספר לנו שוב בהקשר הזה, כאשר ציווה השם. כמה וכמה פעמים חוזר הכתוב על הביטוי הזה במהלך פרק ט' ביום השמיני, כאשר הכהנים מתחילים את פעילותם, הכל מתבצע כאשר ציווה משה שוב מאותה סיבה, שלא תהיה חלילה טעות. ועל רקע זה, כאשר שיא התהליך מגיע, והכתוב מתאר פה את ההתרגשות הגדולה, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, ובוא משה ואהרון אוהל מועד, ויצאו וברכו את העם, וירא כבוד השם אל כל העם. ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו, ויפלו על פניהם. אין ספק שיאו של התהליך, ירידת האש מן השמיים, ביטוי ממשי להשראת השכינה, הקורבנות נאכלו על ידי אותה אש גדולה שירדה, והדבר הזה בלי ספק הביא שמחה גדולה בלב העם. וכאן הנפילה הגדולה, השבר הגדול בעיצומו של הטקס הכל כך מרשים, הרגע הכל כך מרומם של השראת השכינה. הנה ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהם אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. רבותיי, אם תרצו, זה כל העניין, זה כל הסיפור. ברגע שהדברים חרגו מציווי השם, ברגע שהדברים לא פעלו על פי הצו האלוקי, או אז הכל התרסק. זה אש אשר לא ציווה השם אותם. וזה מה שעשה את כל השבר. ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. במילים אחרות, זהו השבר הגדול. האדם הנמצא לפני השם, אדם שנכנס לפני ולפנים, חייב לפעול ביתר שאת לפי ההנחיות של הקדוש ברוך הוא. ומי שסוטה מן העניין הזה, בדבר שהוא גובל במה ששאלו להיות כעבודה זרה, כי הוא שינה מכאשר טבעה שם את משה. יש כל מיני מקדשים, יש עבודת קורבנות אצל עובדי עבודה זרה, קל מאוד להתבלבל, קל מאוד לטעות, קל מאוד לשנות, ואז הכל מתרסק. מעין מה שמצאנו בפרשת חטא העגל, בעיצומה של פרשיות המשכן, בין הציווי לבין הביצוע, עמדנו על השבר הגדול של חטא העגל. גם כאן הסכנה הייתה גדולה, שמישהו יעשה מעשה שלא יעשה. ואכן לא בכדי התיאור של האש היוצאת ואוכלת אותם, והתיאור בחזל שהאש יצא ואכלה אותם מעין מכת חשמל, שהרי מי שנכנס לתוך חדר מתח גבוה, חייב ביתר שאת להיות זהיר ולהקפיד על כל הכללים של התעסקות בחשמל. בחשמל יכולים לטעות, וטעות שמתבצעת במתח נמוך בזרם בבית, יכולה ליצור אי נעימות, איזה זרם כזה, איזה זעזוע, אבל אדם שנכנס לחדר של מתח גבוה, שם אין מקום לטעויות. שם כל טעות עולה במתח רב שמביא לשריפת הגוף. ממש מעין מה שהכתוב מתאר ומה שחזל מתארים ביחס לבני אהרון. הם נכנסו לתוך המקום שבו יש את המתח הכי גבוה. זהו חדר של מתח גבוה. שם כל טעות עולה במחיר מר ונמהר. שם אין אופציה לטעויות ולתיקונים. שם כל טעות היא קריטית. וזה בדיוק מה שהכתוב בא ללמד אותנו, שהוא מדגיש לנו לאורך פרשתנו, לאורך פרשת פקודי, שהדברים יתבצעו על פי הציווי, כאשר ציווה השם את משה. ומי שיעשה את אשר השם לא ציווה, או אז הוא עלול למצוא את עצמו בהתרסקות נוראה. אכן, זהו הלימוד הגדול שיש ללמוד ולדעת, ולא בכדי הכתוב חוזר על אותו ביטוי, גם כאן בהקמת המשכן, גם שם בספר ויקרא, בהפעלת המשכן, כאשר הכהנים משלימים את מה שלא תואר בספר שמות, את הפעלת המשכן, שהרי הציווי היה גם על הפעלת המשכן, התיאור בביצוע מתמקד אך ורק בהקמת המשכן ולא בהפעלתו, וכשהכתוב מתאר את הפעלתו בספרם של כהנים, או אז הכתוב מבליט בעוצמה רבה שהכל יתבצע כאשר ציווה השם את משה. אולי לקראת סיום הדברים נעיר עוד הערה קצרה אחת, שבא לומר משהו על תפקידם של הכהנים שכל כך מובלט בפרשת פקודי. הכהנים, כפי שהכתוב מספר לנו, הם בעצם מתוך העם. הכתוב מספר לנו שהם נלקחו מתוך העם. הם נלקחו מתוך העם כדי לשרת בקודש. הם מייצגים את עם ישראל לפני השם. הם נושאים את שם השם על כתפיהם ועל ליבם. ואכן זה תפקידו של מי שמייצג מישהו. לשאת אותו על הכתפיים. לחוש אותו. לשאת אותו על ליבו. הם יהיו בעצם אלה שיזכירו לפני השם את העם. הם שלוחי דרחמנה, אבל הם גם שלוחי דידן. הם השלוחים של הקדוש ברוך הוא, אבל הם גם שלוחים שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא. הם עומדים בנקודת המפגש בין הקודש שבו הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, ובין המקום שישראל יכולים, שהאדם יכול להתקרב. בנקודת החיבור הזו הם מהלכים, וההתהלכות הזו שהיא צריכה להיות מאוד מאוד מוקפדת, מאוד מאוד זהירה, כדי שחלילה לא ייווצר מצב של טעות, כפי שראינו את בני אהרון. כי כל טעות פה היא הרת גורל. כי מי שמתהלך בתוך פלטין של מלך, הרי כל טעות עלולה להיות הרת גורל. לא הרי המתהלך בתוך פלטין של מלך, כי הרי המתהלך אי שם ברחובה של עיר. זאת התחושה שאיתה צריכים להתהלך הבאים בקודש, שהם שלוחים, ומכוח זה הם צריכים להבין את גודל האחריות שיש להם, גם בנסיעת האיש שהם משלחים, הם מייצגים אותו על הלב ועל הכתפיים. זוהי נקודה שמבליטה ביתר שאת את תפקיד הכהנים, את אחריותם הגדולה, את הסכנה הגדולה שיש באי מילוי השליחות הזו בדקדוקיה, כפי שציווה השם את משה. ואכן, פרשת פקודי, ויקל פקודי, סוגרת את המעגל, את המעגל של שלח את עמי ויעבדוני. עם ישראל יצא ממצרים לא כדי לצאת לחופשי, לא כדי להסתובב חורין מפני המשעבד המר והנימר המצרי. הוא יצא כדי לעבוד את השם. ואם הוא איננו עושה את הדבר הנכבד הזה, הרי כל יציאתו איננה משמעותית. הרצף הזה של שלח את עמי ויעבדוני הוא בעצם הלימוד הגדול של ספר שמות. זוהי תמציתו של ספר שמות, ואכן הספר מביא את תהליך ויעבדוני להשלמתו. תורה ומצוות שדיברנו עליהם בפרשת תרומת תצווה, בפרשות משפטים ויתרו, ואילו הנושא של המשכן בפרשיות תרומת תצווה ויקל פקודי. שלח את עמי ויעבדוני.